יש אנשים גדולים שאם תשאל אותם על הדף לא ידעו, אבל הם ידעו לפי הסוגיה היכן הגמרא הזאת. נכון, פרופסור אברמסון? שמעת מה שאני אמרת? מה? אני כתבתי על זה, על הרב ילביוצקי. כלומר, הוא לא ידע, לא חשוב לדעת על הדף, על העמוד. לי הייתה פעם שיחה מעניינת מאוד, שמה פרופסור אברמסון? הרב זוכן ברוך, הרב הרצוג זוכן ברוך היה פה, איזה שליסל. והוא אמר איזה ממרה. לא, לא, אני אמרתי איזה ממרה. הוא אומר, היכן זה? אמרתי בשבת. איזה דף? אמרתי, כף למצאי. איזה עמוד? אמרתי, עמוד בית. למטה או למעלה? אמרתי, למעלה. הוא אומר, לא, למטה. ועמדו אנשים שמעו מטרפקלושן לדעת גם את הגמרא וגם את הדף וגם את העמוד וגם למטה או למעלה. אחר כך שאלו אותי, מה האמת? הרי אלה אנשים שלא הביטו בגמרא. נו, לכבודו של הרב הרצוג זה חצה לגבוך, אמרת להם, כמו שהרב הרצוג אמר. היו אנשים שבאמת חשבו שצריכים לדעת את הגמרא על הדף, על העמוד, על השורה. זה איזה דבר מעניין. אנשים שלא היו באים בקיים בתנך, היו, כלומר, באו לידי בושה אם לא ידעו בדיוק על הדף.
אומרים שבישיבות למדו את התנך מתוך הגמרא.
כלומר, רב הרשלייפ אמר, תנך כנזף עם דגמור, עם גמור כנזף עם קצוס, עם קצוס כנזף תקניש. גמרא יודעים הם מתוך, תנך הם יודעים את זה מתוך הגמרא. וגמרא הם יודעים מקצות החושן. זה היה גאון גדול. ואת הקצות אינם יודעים. זה נפלא, זאת הגדרה בתור אדם שרצה שיהדו. הוא הרי פירש את המקרא, כלומר, היו רבנים גדולים שלא ישבו לשיעור בלי ללמוד איזה פסוקים.
היה לו שיעור קבוע?
כן, כן. אבל היו רבנים שלא ישבו לשיעור בלי איזה פסוקים בגמרא, או בחומש, או בכלל. כמו שהיו רבנים שאחסם סופר היה מתחיל בספרי מוסר, באיזה מוסר. והיו רבנים שאמרו...
אתה תוכל להיכנס לחדר?
שוט 1, טייק 3.
מר עגנון, האנשים שעשו לך, לעם ישראל ולכולנו את הכבוד הגדול הזה, מכירים את ספריך מתוך תרגומים.
אבל זהו תרגום של חלק העשירי, של הכתבים שלי שיצאו בתוך ספרים. ואין זה אפילו חלק החמישי מן הספרים שיש אצלי בכתב יד. שם יזרינו השם, אשלים ספר אחר ספר. אני איזקן, בן 78, וכוחי הולך וטש, אבל אם יזרינו השם, אז הוציא עוד ספר ואולי עוד ספר. כן.
הייתי רוצה לחזור אל עניין התרגום.
כן.
מה היית יכול לומר על אפשרות התרגום בספרות בכלל, וביחס לספריך בפרט?
הרי אמרתי שקשה מאוד לתרגם משפה שמית לשפה ארית. כל שם מלשון הקודש, או כמו שאומרים מעברית, לשפה אירופאית. אבל היו אחדים שהצליחו כל כמה שאפשר. למשל, תומאס מן אמר על סיפור אחד, זו זאק מניק דויץ', אבא איזה שוין. כלומר, למתרגם, שהוא תרגם איזה דבר משלי, פסוק אחד הוא מצא תומאס מן, שזה לא לפי רוח הלשון הגרמנית, אבל הוא אמר שזה יפה. יש שני דרכים בתרגום. יש, הגמרא אומרת, כל המתרגם פסוק כצורתו, הרי זה בדאי.
אבל, והרמב״ם רצה, אמר למתרגמו שיתרגם, ייקח כל הפסוק ויתרגם אותו לפי עניינו. ויש דעה אחרת שמתרגמים לפי רוח הלשון של הלשון שמתרגמים מתוכו, כדי שיכירו את מהלך המחשבה ואת הדרך שנכתב הספר. מבין אדוני?
כן. כן, מר עגנון, הפרס הזה מוציא אותך מבחינה ידועה, לפחות בתודעת הקהל, מן ההקשר של ספרות ישראל בלבד, ומכניס אותך לתוך המשפחה הספרותית העולמית הגדולה. הזכרת את תומאס מן. האם היית יכול לומר אל מי בתוך המשפחה הגדולה הזאת אתה חש קרבה?
אין אדם בעולם שאני, שאני חש לו קרבה. אני הושפעתי מכל הסופרים הגדולים. אבל בעיקר אני קראתי הרבה מן הספרות הסקנדינבית, ואני אוהב אותה מאוד. וקראתי גם ספרים של סופרים אחרים גדולים, של שער אומות עולם. אבל אין אני רוצה ויכול לומר השפעה. יש מייחסים לי השפעה לסופרים שמעול, שאין לי שום יחס אליהם, שאינני רוצה לקרוא את ספריהם. אחד מן הדברים שמרגיזים אותי, שמייחסים בי השפעה מקפקא. אני בקושי קראתי שני ספרים מקפקא, בהנאה, אבל אחר שהוצאתי אותם מידי לא רציתי יותר. אף על פי שבביתי, שבחדר אשתי יש כל קפקא, והיא מריצת קפקא. אני לא קראתי. ויש סופרים שאני קראתי אותם ואקרא אותם. אין דבר כזה, אין סופר שלא קיבל השפעה מאחר. מימות ספר ברשת עד עכשיו הולכת השפעה, איך את מקבל מחבר. ואם אין השפעה זה סימן לא טוב למחבר. אתה מבין? לא יכולים פתאום לקפוץ מתוך האדמה, אינני אומר מעל האדמה, אלא מתוך האדמה ולהתחיל לדבר. אין דבר שכזה, יש השפעה. אבל עיקר ההשפעה הוא רוח הליקים אשר נסך בקרבש. הקדוש ברוך הוא רצה שכך וכך אכתוב. וכך וכך עשיתי את רצונו. ולפעמים אני לא רציתי אותם הדברים לכתוב. יש סיפורים מפליאים בחיי העבודה שלי. אני פעם חפצתי לכתוב פמפלט על איזה מוסד, ויצא ההפך הגמור, וכל אנשים יצאו פלפלאים. סימן שלא אני הכותב, אלא מישהו מכתיב לי. אילו הייתי אני מיסטיקן או מאמין בדברים, למשל כשאני כתבתי את ספרי אורח נטל אלון, הייתי מביט כל פעם אחוריי, מי עומד על ידי ומספר לי אותם הדברים. אתה מבין? כי אני בעצמי לא ידעתי איך הם באו אליי. ואלה הם דברים אמיתיים שכל קורא אם מבין רואה את אמיתתם.
מר עגנון, אתה היית לפני זמן לא רב בשוודיה.
כן.
מר עגנון, אתה היית לפני זמן לא רב בשוודיה.
אני הייתי לפני 15 שנה בשוודיה, וחליתי שם. וקיבלתי טיפול בבית החולים השוודי, סרפינן, שאין אני יכול לשכוח את טובם ואת חסדם עמי. עוד לא ראיתי אנשים טובים שכאלה. ואם יש ארצות שהייתי רוצה לבוא עוד פעם אליהם, זה שוודיה ונורווגיה. אין הרבה ארצות. אני לא טיילתי הרבה בעולם. תנאי חיי היו קשים מאוד, ולא היה לי אפשרות לעשות נסיעות, ורק בארץ ישראל הלכתי, וקצת בגליציה, בפולין, אבל התגעגעתי מאוד לשתי הארצות האלה, לשוודיה ולנורווגיה. ובאמת הייתה, ואני זוכר הרבה הרבה אנשים, לצערי, לצערי, אין אני זוכר את שמותיהם. אבל הם טיפלו בי ולא רצו לקבל כסף. למשל, כשאני זוכר את הפרופסור קריסטנזן, מסרפינן, בית החולים סרפין, ואני זוכר את שני הרופאים שלצערי, לצערי, אחד אין אני זוכר את שמו, איך הם טיפלו בי, ואחר כך את האחיות הקטנות עם הגדולות, וזה היה זמן קשה מאוד, לא יכולתי לתן להם מתנות, כי המטבע הייתה קטנה מאוד שקיבלתי הקיצוב. וחסדם לא ימוש ממני. לפעמים אני נרגש כשאני זוכר את הדבר.
תודה רבה, מר גנון.
בבקשה. עוד אחד, את הפרופסור מילר, אני צריך יהודי, פרופסור מילר. אם כתבתי על ברנר, המעורר לזה היה הנשיא השני למדינת ישראל, בן צבי, שאמר לי כמה פעמים, ראי, אתה הכרת את ברנר מקרוב. וודאי יש לך מה לספר עליו. שייף וכתוב. והוא כמעט הכריח אותי ללמלות 40 שנה ליום שנערק ברנר, השם ינקום דמו, לדבר בקהל רב על ברנר. ומתוך ההרצאה הקטנה כתבתי כמה וכמה גיליונות דפוס במולד. יש לי הרבה הרבה זכרונות על אחת העם שהיה כל שני ימים בא לביתי, ואין צורך לא מה שהייתי אני רגיל בביתו. ויש לי על פרישמן ולפשולם, ועל כמה חכמים וסופרים. אבל אדם רוצה בכף שלו, כף, כף בית, ורוצה לומר בגרוגרת שלו יותר מאשר בסטי, בחקל תפוחין, קדישי. וזאת היא הסיבה שעדיין לא כתבתי עליהם, אבל הם יזרינו השם, כן.
‫הוא היה עורך של איזה כתב...
‫-אבל המצפה. ‫המצפה. ‫בתוף רייס המרדלת ‫הדפיס את שירי הראשון לתמהוני.
‫אני לפני חודש נתתי ללאזר, ‫מצאתי שלושה מכתבים של אביו לאביו.
‫אך.
‫אז נתתי לו מש...
‫יפה מאוד, יפה מאוד. ‫הוא היה... ‫שמה, אני מבקש, ‫אם יש אדם שעשה בשביל... בבקשה, בשביל המילה העברית בגליציה, בזמן שחשבו שכבר עבדה סברה, זהו שמעון מנחם לאזר, תלמיד חכם גדול. אני יכול למצוא ידיעה, אני עבד למדינת ישראל, והכל מה שעושים לי, אני מרוצה. חוץ משני דברים, שלא דאגים שיהיה לי בשבת לכל הפחות שקט, שאוכל לעבור את הפרשה, ושלא אסרו על אנשים שקראו את עצמם בשמי, עגנון. השם עגנון לא היה מעולם. ואין בשום ספר קודם שאני באתי וקראתי את שמי. ועכשיו יש הרבה הרבה אנשים שקוראים את עצמם עגנון. אני בחיי לא עשיתי ממזרים, אבל שמי עשה ממזרים. ואני כועס ומתרעם על כל אחד ואחד. אני רואה בזה גזלה, גניבה. ואני חושב שהדבר היחיד שאני מבקש במדינת ישראל לאסור על כל אדם שאינו בני או נכדי שקוראים את עצמו מגנון. עכשיו ידידיי אני עומד לרשותכם, שאלו אותי, תפשטו את הורים ממני, תעשו מה שאתם רוצים.
אני אשתדל לשדר את דבריך כפי כמות שהם. אם המדינה תקיים את בקשתך, על כך אינני ערב, אבל אני ערב לכך שהדברים ישודרו. עכשיו נבקש את ארי אבנר שישאל שאלתו הראשונה.
שאלתי הראשונה היא, בספר תמול שלשום, הזכרת ספר חלקת השדה. האם ישנו הספר? האם יהיה הספר?
המדינה קלקלה לי את הספר. כל זמן שאנחנו ראינו בדברים קטנים, דברים גדולים, אז היה מקום לפרשיות של חלקת השדה. אבל המציאות הגדולה, המדינה, כל כך הגדילה את מסעיה עד שאני רואה שכבר אין לי אפשרות לספר על איזה יישוב קטן. בכל הפרשיות האלה שכתבתי ודאי אם יזכנו השם, אשקיע בספר אחר. אבל ספר כזה אינו בשלמות המצוי, רק פרשיות פרשיות, מאותם הזמנים של אני מיז השם, אם יזכנו השם בלמד ג' בעומר, אני 60 שנה בארץ. אני באתי בלמד ג' בעומר שנת שבע, אבל אנשים אוהבים להעתיק טעות מטעות של אחר. ומה שכותבים שאני באתי ב-99 זה שקר גמור. ב-99 הייתי כבר היה לי חררה וכבר סבלתי את כל היסורים של ארץ ישראל. ברוך השם שלא קדחתי בארץ ישראל. הקדחת הראשונה קיבלתי בגרמניה. הייתי 6 שנים כשנות עבד עברי הייתי בארץ ישראל ולא הייתי חולה. באתי לגרמניה וקיבלתי קדחת, ושום רופא לא ידע מה זה, עד שנפגשתי עם רופא שהיה רופא במעונות בערי הרחצה. והוא אומר, כן, יש חזיון כזה ברפואה, שאנשים שבאים ממקומות שהיה קדחת, שם לא קיבלו כשהם באים לחוץ לארץ. קדחתי, ואז קדחתי יום, ויום הייתי בריא, ויום הייתי חולה. ובעלת הבית נבהלה מאוד, כשראתה שאני רועדת, חשבה מי יודע, לא ראה את זה בגרמניה.
מר עגנון, ארי אבנר שאל שאלה ביחס לחלקת השדה, אני אשאל שאלה דומה ביחס לשירה. איני יודע אם שמעת, כי כל ישראל שידר קטעים לפני שנה וחצי, דומני, משירה. הוא שידר ביום חול, חבל שלא שמעת. ובכן, עכשיו שאלתי היא, מה יהיה על שירה, מה גורלה?
אדוני, פתח... נבקש מחתני חיים ירון שיפתח את הארון ותראה כמה גודלה של שירה. 4 כרכים מוכנים לדפוס, 1, 2, 3, 4. רק שאני צריך לעבור עליהם ולהכשיר אותם לדפוס. זהו הסיפור של שירה.
אני רואה שם בארון 2 נוסחאות.
כן, לא, יש דברים שאני צריך להכניס... לראות איזה נוסח, אני כותב כל דבר בהרבה הרבה נוסחות, רק יש מעט מאוד דברים שאני כתבתי בקולמוס ראשון.
לעניין זה של נוסחאות, ובכן, רוב הדברים הם בוודאי בתחום רשות היחיד שלך, כן. אבל יש דברים שיצאו לרשות הרבים. מי שמשווה נוסח ראשון ונוסח אחרון של הכנסת קלה, כן. ימצא הבדלים גדולים.
היום.
הייתי רוצה לשאול אותך, איך אתה רואה את ההתפתחות שחלה בעבודתך ובתפיסתך מן הנוסח הראשון עד האחרון של הכנסת קלה?
אתה יודע, ילד יוצא ממי אמו, הוא בא, כל כך הוא קטן, לאט לאט מתפתח, ואתה לא יכול לומר שזה הוא לא הוא. זה אותו רובין, אותו שמעון, אותו לוי, אותו יהודה. אבל הוא מתפתח, ואני גם כן התפתחתי. יש דברים שאני לא כתבתי אותם, מפני שהלשון לא סיפקה אותי, לא שלטתי בלשון. למשל, אני כתבתי ספר קטן הנידח, וזה היה בכוונה לכתוב טרילוגיה גדולה ואיומה. אבל פשוט העברית שהייתה בפי או בידיי לא הספיקה. ועקרתי ותלשתי כל מה שהיה אפשר והוצאתי את הספר הזה. ובנגיע לרוב הדברים שאני כתבתי, אני כתבתי נוסח ראשון, נוסח שני, נוסח שלישי, נוסח רבי, כי הרי בין נוסח לנוסח שנתפסו יש ודאי תשע נוסחאות. לא אומר שנכנסו לסל, אתה מבין? רק שניים או שלושה דברים שיש, כתבתי אותם בקולמוס ראשון. דבר שכתבתי בקולמוס ראשון כמעט בלי תיקונים, זהו והיה עוקף למישהו, אלא שבהוצאה האחרונה בכל הכתבים, הוספתי שלושה עמודים בנוגע להתר עגונה על ידי כלים. זה דבר שרבנים יבינו, כן, התר עגונה על ידי כלים. זה ספר שהרב קוק זכר צדיק לברכה קרא את זה בכתב יד, ואמר זה ספר עברי באמת, נובע מן הצינורות בלא שום מחיצה. שאלתי תלמיד החכמים גדולים, הרי הוא ראה את ההתר שלי, אמרו לי, הוא כל כך גדול שהוא הבין למה אתה מתכוון. אבל אחר כך באו רבנים ואמרו לי, היתוכן, ישבתי כמה חדשים ועסקתי יפה יפה והרבה הרבה בהלכת התרת הגונה על ידי כלים. וכתבתי כמעט ספר שלם על זה. וחשבתי לחבר את זה לכתבים. ואשתי שתחי אמרה לי, זה לא ייתכן. רבי יומן הוא לפשוט בא, הוא אמר, מה אתה כותב סיפורים, אתה כותב של התשובות. והוא הזהיר אותי. כי נגד זה אשתי אמרה, תתייעץ עם הלקין, שמן הלקין, שהוא גם משורר. וגם, ושמן הלקין אמר שאני כן אדפיס את זה, אבל חסקו עליי דברי אשתי ודברי רבי יומן ולא אדפסי. ואני אומר לכם, שלושת העמודים האלה מבארים יפה את ההתר להתיר עגונה על ידי כלים. אתם רוצים לדעת מהו העניין או לא? כי זה עניין הלכה וזה ייקח הרבה זמן.
אני חושש שזה yeah. קצת מעבר לתחומו של משדר yeah. ספרותי.
טוב.
אבל אתה אמרת שהיה העקוב למישור איננו הדבר היחיד שכתבת בקולמוס ראשון. מה הם yeah. האחרים?
האחרים כתבתי סיפור חופ הדודים. אומנם קודם הוא נתפס בשלוח עוד לפני המלחמה בימי קלוזנר, תחת השם החופ השחורה. אבל הדבר לא נתן לי מנוחה, וכתבתי את כך וכך, והנה פתאום נשארתי עומד, תקוע. לא יכולתי לזוז, והייתי אומלל מאוד. ושמי בית הדפוס דחקו עליי, ורצו להדפיס את הסיפור כמו שהוא, ואני אמרתי לא. והייתי אומלל מאוד. ולילה אחת, שכבתי, כלומר, שכבתי מאוחר מאוד, ובביסבאדן ישבתי מחוץ לתחום כל מושב, בית בודד על הר גבוה. ופתאום חלמתי את כל החלק הזה, מילה במילה, וממש התקתי את זה, מילה במילה התקתי את זה, רק השמטתי שיר אחד שעדיין אני מצטער, איך אומרים, ששמטתי אותו. איך שאותן הבנות שרות שיר. ואני זוכר רק את השיר, את המילים הראשונות של השיר.
והן?
תדלקנה רגלותינו כנרות, ככה. ויותר אני זוכר. ואני סיפרתי את הדבר הזה לביאליק, על ידי איזה סיבה, אמר לי ביאליק. אותו הדבר היה לי בזמנים הראשונים, שהוא חלם שירים שלמים של גורדון, של יודליב גורדון, בתחילת שירתו, שלא היו כתובים אצל גורדון, אבל הוא לא רשם אותה. הוא לא אמר לי שהוא מצטער, לא מצטער. הדבר מדוע ביאליק היה כל כך מעניין? אחר שקרא ביאליק את ספר המעשים, פגש בי, והוא סחף אותי אל הים, זה היה מאוחר מאוד בלילה, ורצה לדעת איך הגעתי לכך. ומכיוון שאני ראיתי שהוא רוצה מאוד מאוד לדעת, מאוד מאוד השתדלתי לא להגיד לו. והוא התחיל מספר לי מחייו, וסיפרתי לו את הסיפור על חופה דודים. אז הוא סיפר לי את הסיפור הזה. מה עוד? את אדוני דבר אוכל כמעט כתבתי בכל מסחושו. החלק גדול מבדמי המאה, לא מדמי המאה, תסלח לי, משבועות האמונים, כתבתי למשל הפגישה הזאת בין רכניץ ובין שושנה, שהיא מזכירה לו, אם הוא זכר שהם נשבועו שבועות האמונים, על אותם הדברים כתבתי בכל מסך ראשון ולא תקנתי. אולי תיקנתי איזה פסיק נקודה, לא יותר. יש כמה דברים, באוי כפי מי שכמו שאמרתי לכם, כתבתי בקולמוס ראשון. ויש דברים שעבדתי ועבדתי ועבדתי וכל, ועדיין לא השלמתי אותם. גם בשירה יש פרקים, יש בתוך ספריי שכתבתי בקולמוס ראשון, ויש דברים שעמלתי ועמלתי ועמלתי ועדיין אינני מרוצה.
אם נחזור אל אותו עניין הספרים שעמלת ועמלת, ונחזור אצל הכנסת קלה,
כן.
בלשון קצת מושאלת,
כן.
האם אתה סבור שאותו אדם שכתב את הכנסת קלה נוסח ראשון, הוא האדם שכתב את הכנסת קלה נוסח אחרון?
על הדבר הזה, הרי אתה יכול לשאול אם הילד שאתה ראית בעריסה הוא אותו אדם שהוא אחר כך נושא אישה או מעמית ולדות ותופס מקום. זה אותו הפרוצס, חביבי. זה אותו הפרוצס, רק שאנחנו לא יודעים. יש אנשים, פעם היה לי חבר, ידיד יצחק וולקני, פרופסור וולקני. הוא התנגד שאני מתקן. הוא אמר שהוא קרא פעם, אצל סופי אחד, מי שמתקן את כתביו כאילו שהוא מתקן את מכתבי האהבה שכתב לרוסתו. אתה שומע? אם כן, יש דעות שונות, ואני כל זמן שאני שמע בקיר ושאני יכול לקום ולעבוד, אני עובד. יש סיפור אחד שאני כתבתי את זה בספר, ספר וסיפור. אלזה לסקה שילה המשוררת ראתה את הסיפור הזה ואמרה, אצלכם יש סיפורים כאלה ואתם לא עשיתם אפוסים. היא כעסה ממש. הסיפור הזה, רב אפרים סופר, כל ימיו לא כתב אלה ארבעה ספרים. פעם אחת בקברו נזכר ש יש בספר אחד איזה טעות. יצא מקברו, טבל במקווה, ונכנס לבית הכנסת, והוציא את הספר ותיקן את הטעות וחזר לקברו. שמעת שלא רק בחייו אדם צריך לתקן, אלא אפילו אחר מותו. נו, רבותיי.
עכשיו יש לי עוד שאלה. אני מהרהר ברגנום ברגע זה ברבי יהודה אלחסיד.
כן.
ואני קושר את רבי יהודה אלחסיד עם הפרס.
כן.
ואני אומר, רבי יהודה אלחסיד, כשיוודע לו בגן עדן מנוחתו,
כן.
שאתה זכית בפרס, מה יהיו הרהוריו? האם הוא ציפה לכך? האם הוא קלטה נפשו לכך?
אצל רבי יהודה אלחסיד לא תפס ממון בכלל. הוא לא החשיב את הממון. הוא הרשיב כל מה שמכשיר אותו להיות שמיים. ואפשר שאני, גם כן אני לא אוהב ממון. אני עושה את עצמי כי אני אוהב ממון, שבכוח הממון אני יכול לעלות על האוטובוס ולנסוע לתוך ירושלים או למאה שערים. אני רוצה ברוך השם שכסף לא, כלומר, אני לא מבזבז את כספי, אני קמצן מטבעי, מפני שאני חס על כל פרוטה כדי שלא להתייגע עליה. אני כותב את כתביי על פרוסות נייר, שאם כותבים לי מכתב ויש שם עמוד ריק, או הם שולחים לי הזמנה לאיזה מקום, אני כותב עליה. אתה יודע, מכימה שנגעת ברבי יידל חוסית, אז אני אספר לכם שרבי יידל חוסית אחר 100 שנה ויותר עשה שלום במשפחה בישראל. אני לא רוצה לספר את שמו, אפשר שלא יהיה רצוי למשפחה. פרופסור אחד פגש בי, הוא אמר לי ככה, אתה יודע שספרך הכנסת כלה עשה שלום במשפחה שלנו. אמא שלי, היה לנו דוד. הוא היה בדיוק רבי יידל חוסית. הוא היה מבוזה על כל המשפחה והיו מתביישים בו. אמא קראה את הכנסת כלה והתחילה על ידי רבי יידל חוסית מבינה את אחיה. והתחילה מקרבת אותו והוא נעשה ראש וראשון במשפחה. פרופסור פה באוניברסיטה העברית סיפר לי, אני לא רוצה לדע להזכיר את שמו, כי יכול להיות שהמשפחה לא תהיה מרוצה אם אני אזכיר את שמו.